שהתחלנו ללמוד, וזה מקור ראשון על ההגדרה של התפילה, כפי שהתחלנו ללמוד בפעם הקודמת. זה בדף 26 ב'. אז זה מתחיל פה, איתמר, רבי יוסף ורבי חנינה. אתם שומעים מספיק? עוד לא, כן? איפה אני מתחור שאולי? טוב, לא צריך. אז תזון הגרדות. לא, לא צריך, לא צריך. אז לאלו שלא היו בשיר הקודם, התחלנו ללמוד את ההגדרה של התפילה כעבודה שבלב, ומדובר ב-18, שהיא אחת מהעבודות שנקראות תפילה, אבל במובן המיוחד של המילה, בקשת צרכים. כן? ופה יש לנו מקור אחד שלומד את אותה הגדרה, אז נתחיל מיד בסוגיה. איתמר, רבי יוסף ורבי חנינה אמר, תפילות אבות תקנים. זה כבר למדנו. זאת אומרת, הרשות להתפלל, לבקש מהבורא רצון שונה ממה שהיה לפני התפילה, זוהי ההגדרה של ההתחלה של כל תפילות. הכוונה של כל התפילות זה יהי רצון מלפניך, ואת מי שמרגיש איזה צורך של ברכה נוספת בעולם שלו, הוא רשאי לבקש מהבורא אותה ברכה. ואחר כך אולי כבר הערב נראה למה אנחנו מבקשים ברכות, אבל זה קשור להגדרה של התפילה, 18 ברכות. אנחנו מתפללים לפני הברוך, ברוך אתה השם, שהוא מקור הברכות. כל זה למדנו בשיעור שקדם. ואז הגמרא שואלת באותה סוגיה, מי קבע את האפשרות לאדם להתפלל, דהיינו לבקש רצון מיוחד מהבורא, חוץ ממה ששם בעולם בשבילי? כל זה למדנו ועורך, כן? הכל ברור, אין שאלות על זה, כן? אז יש דעה ראשונה, תפילות אבות תקנו. מי הם האבות? זה אברהם, יצחק ויעקב. יש כלל, אין אבות בכל המקורות, אבות זה אין אבות, אלא שלושה זה אברהם, יצחק ויעקב. וזה אנחנו לומדים בקשר לתפילה, לעניין התפילה, מאותה סוגיה. לפני האבות לא היה, אני אומר בבת אחת, לא היה רשות, לא היה צורך, לא היה אפשרות להתפלל במובן שאני הקדחתי בקשת צרכים. אני שוב מסביר את זה בקצרה. מי שיכול להסתפק בחיים הטבעיים של העולם, אין מקום בשבילו לתפילה. מי שמתפלל זה מי שמרגיש איזה חיסרון של טוב מיוחד, ברכה מיוחדת, מנוסף למה שנמצא בעולם. אז מאיפה אנחנו לוקחים את הרשות להתפלל? דווקא מאותו זכות להתפלל, דווקא מהצורך לקבל אותה ברכה. מי שמרגיש את הצורך, אז יש לו זכות, רשות, לבקש אותו צורך, זאת אומרת, אותה ברכה כדי למלות את אותו צורך. זה, אני רוצה להיות בטוח שזה ברור, כן? תפילה זה חיבוש של האבות. עד האבות אנחנו לא מוצאים בכל המקרא שום רמז לצורך או למצב של תפילה. אפשר ללמוד את זה לפחתים, יש הרבה מצבים שהיה אולי אפשרות הוא צריך להתפלל, ואנחנו מוצאים שהייתה תפילה לפני הרבה. למשל, בפרשת נוח, כשנוח שומע שהבורא החליט למחות את כל היקום על פני האדמה, והוא לא מתפלל. זה סוגיה בפני עצמו, זה נושא בפני עצמו. האם הייתה אפשרות להתפלל, צורך להתפלל, אבל אנחנו מוצאים שלא התפלל. אז כשלמדנו את זה בשיעור הקודם, אני הסברתי גם כן שברור שלפעמים הצדיקים האלו מדור של אדם הראשון על דור אברהם אבינו, אותם הצדיקים שהיו בזמנים האלו, אולי התפללו לפעמים, אבל זה לא היה תיקון של אפשרות להתפלל כעובדה שיש בידי האדם האפשרות של אותה עבודת הקודש לבקש מהבורא ברכה נוספת מהטבע שברא, וזה נקרא הברכות שאנחנו מבקשים בתפילה. זה ברור? כן. זה הדעה הראשונה, תפילות אבות תקנו. הדעה השנייה, תפילות כנגד דמידין תקנו, וזה גם כן ידוע, שיש הקבלה בין צורת התפילה וצורת העבודה של הקורבנות. אני לא רוצה לחזור על הנתונים האלו, ההנחות ברורות, כן? טוב, מה שלמדנו בשיעור הקודם, שאין מחלוקת בין שתי דעות האלו, וצריך ללמוד איך זה מתקשר. מה הכוונה תפילות אבות תקנון, ומה הכוונה תפילות כנגד מדין תקנון. מי תיקן את התפילות כנגד התמידים? זה אנשי כנסת הגדולה, ונראה את זה אחר כך בסוגיה. דהיינו, אחרי חורבן הבית, כל עוד הבית היה קיים, העבודה הייתה עבודת הקורבנות, ונוסף לזה הייתה אפשרות של התפילה. אחרי חורבן הבית לא הייתה אפשרות להתפלל, מכיוון שלא היה אפשרות להקריב קורבנות. הקורבן מחפר על החטא. כל סוג של קורבן יש בו גם צד של כפרה, אפילו קורבן עולה יש בו צד של כפרה, והרמז זה הסמיכה. מי שסומך ידו על הקורבן, אז זה רמז שהוא מקריב קורבן של כפרה. טוב, אפשר לחזור על כל הנקודות האלו אחר כך אם יש צורך. אבל אם אני מבקש מהבורא ברכה מיוחדת נוסף על מה שקיים בעולמי, אני צריך קודם כל להיות במצב של צדיק. זה הכוונה של הביטוי התלמודי שאתם למדתם את זה לפי הפשט שלו. הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. פה יש נושא חשוב מאוד, קשור לשאלה הראשונה. איך יכול להיות שאדם עומד לפני הבורא ומבקש מהבורא לשנות את רצונו? יהי רצון מלפניך. Okay? אנחנו כל כך רגילים לעבודה של התפילה, למעשה של התפילה, שאנחנו לא רואים את הקושי הזה שאני מסביר עכשיו. כן? מאיפה באה הרשות לבקש יהי רצון מלפניך? זה חידוש של התורה, של האבות, קודם כל. כן? האדם הטבעי לא מרגיש צורך להתפלל, לא מאמין בזה. הוא מסתפק בכל מה שיש בעולם, וברור שזה המצב הטבעי. בורא ברא עולם ושם בעולם כל מה שצריך כדי לחיות בעולם. בא אדם אחד ומרגיש שזה לא מספיק לו, אז הוא לוקח יוזמה, החלטה לבקש, וזה רציני, כן? לבקש מהבורא שישנה את סדר העולם בשבילו. כל זה למדנו כבר, אבל אני חוזר על זה, כן? ולכן הביטוי הזה של הגמרא, תפילות אבות תקנון, זה חידוש עצום צריך להיות מאהבות כדי למצוא את הכוח לתקן בעולם את האפשרות של התפילה במובן שראינו בקשת צרכים מחוץ, ממעל, מעבר למה שהבורא שם בתפקוד העולם. זה ברור? ושוב אני חוזר על זה, וזה נותן לנו להבין שאנחנו לא מתפללים לפני הבורא, אין טקס כזה, כן? אלא לפני הברוך. ושוב, ואחר כך נראה עוד מקורות על זה, ההגדרה של ברוך אתה השם בנוסח הברכות זה, תראו את כל המפרשים האמיתיים, זה מקור הברכות. למעלה מהבורא כבורא, אותו בורא, כי השם הוא אלוקים, אותו בורא למעלה מהמדרגה של בורא הוא מקור הברכות. הוא לא יותר עמוק מהבחינה של בורא. אז הקשר לאדם ולברוך, לבורא כמקור הברכות, זה הקשר של התפילה. רק האדם ששייך לעניין של הברכה רשאי לבקש ברכות. וזה מתחיל באברהם. סוד הפסוק הוא והיה ברכה. הברכה מופיעה בעולם עם אברהם אבינו. ולכן צריך להרגיש בזה שיש חידוש גמור בהתפתחות של העניין של התפילה. זה מובן, כן? טוב, אז אני רוצה להסביר בקצרה, זה לא המקום עכשיו, אבל כדאי, את הנוסח של ברוך אתה השם. בברכות הרגילות שאנחנו מכירים, למשל, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי אדמה. בורא, כן? גם מה שאנחנו מוצאים בבריאה, אנחנו מגדירים את זה כברכה כדי להיהנות ממנה. זה נושא בפני עצמו, כן? אבל בתפילה, בבקשת הברכות, ההגדרה היא מיידית. אנחנו מבקשים ברכה כברכה. לאו דווקא שאנחנו רואים ברכות בטבע ואנחנו רשאים להיענות מהברכות שיש כבר בטבע דרך הברכה של ברכות הנהנים. פה בתפילה אנחנו מבקשים דבר שבא מלמעלה מהטבע. חידוש בטבע. חידוש ברצון, חידוש בטבע. וזה מה שאנחנו לומדים כבר בהתחלה מאותה סוגיה. בלי הזהות של האבות, המצב שלהם, המשימה שלהם, הצורך שלהם, אין מקום להתפלל במובן של תפילה שהיא בקשת צרכים. בצורה אחרת, במילים אחרות, בזכותם האבות תקנו האפשרות צריך להבין את הכוונה של הדעה הראשונה, תפילות אבות תקנו, ושל הדעה השנייה, תפילות כנגד תמידים תקנו. אז קודם כל הדעה הראשונה. תני הקראת לידי רבי יוסף ורבי חנינה, אברהם תיקן תפילת שחרית. אני אקרא את הסוגיה ואחר כך נחזור על המידות של כל אבות ואבות. אברהם תיקן תפילת שחרית, שנאמר, וישכם אברהם בבוקר, ותפילת שחרית היא בבוקר כמובן, אחר כך יש הלכה מדויקת, מתי זה מתחיל, מתי זה מסתיים, אל המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אל התפילה, דהיינו, הפירוש של הפסוק הוא עכשיו ככה, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר התפלל שם. מאיפה אנחנו לומדים ש... אשר עמד שם זה התפלל שם ואין עמד על התפילה, מפסוק אחר, שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל. פה יש לנו דוגמה של לימוד של תלמודי של הגמרא, להבין את המשמעות העמוקה, הפנימית, האמיתית של המילים. אנחנו צריכים ללמוד את זה, מכיוון שיש הרבה 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 זמן, מזמן המקרא עד זמננו אנו, ולזכור שהעמידה זה תפילה, ולזכור ש... שאברהם שייך למידת הבוקר. הקשר בין אברהם ותפילת שחרית, דרך פסוק שאומר בישכם אברהם בבוקר. אברהם היה רגיל לתפקד בבוקר. ואנחנו מוצאים פסוק אחד שאומר ברמז שהיה רגיל לעמוד בבוקר, ועמידה זה תפילה. אז מכל זה הגמרא לומדת, מלמדת לנו שאברהם תיקן תפילת שחרית. אני מקווה שזה כבר קצת יותר ברור, כי הקשר ההגיוני בין כל הנתונים של הלימוד פה הוא רחוק מאוד, כן? הגמרא אומרת, אני חוזר, תפסתם את השאלה, כן? אני חוזר על הסוגיה, אברהם תיקן תפילת שחרית, שנאמר, וישכם אברהם הבוקר אל המקום אשר עמד שם, אין שום רמז, שאברהם תיקן תפילת שחרית, מכיוון שוישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר... לכן, מיד הגמרא מסבירה, ואין עמידה לתפילה, שנאמר, ויעמוד פנחס ויתפלל. אז, למה מוקבל? בשורה הקודם. אנחנו במצב של עמידה בתפילה, מכיוון שהתפילה זה משפט. צריך דיון, צריך לתת דין. האם אני זוכה מה שאני מבקש? צריך משפט. ולכן מי שמתפלל נמצא במצב של בעל דין, לפני בית הדין. זה ברור? למדנו את זה כבר, כן? אז עכשיו זה קצת יותר ברור שאין עמידה אלא תפילה. אין עמידה אלא תפילה פה. בפסוק הזה, ויעמוד פנחס ויפלל, כן? צריך להיות בעמידה כדי להתפלל. למה? מכיוון שדווקא להתפלל מביא את המצב של דין, מכיוון שזה בקשת צרכים, ואני יכול לקבל רק אם אני זוכה בזה, ולכן צריך משפט. ולכן תפילה זה עמידה. עמידה במובן הכללי זה עמידה לפני בית הדין. במצב הזה זה פרט מהמצבים של העמידה לפני בית דין. עמידה לפני בית דין כדי לדעת אם יש מספיק זכות כזה לבקש מה שאני צריך לבקש. זה ברור, זה מובן, כן? אז נשאר לנו להסביר, ופה מסביר הנושא של הערב, להסביר את הקשר בין אברהם והבוקר. אז אני חוזר בקצרה בזה. אנחנו יודעים שהאבות הם צדיקים של מידות מיוחדות. ואברהם הוא הצדיק של מידת החסד. יצחק זה הצדיק של מידת הדין, ויעקב זה הצדיק של מידת הרחמים. זה למדנו במקום אחר. זה ברור לכולם, כן? זה, אנחנו רגילים לזה. אז מה שצריך להבין עכשיו, שמקומו של החסד בזמן זה הבוקר. מקומו של הדין בזמן זה הצהריים, של מידת הדין, גבוהה. מקומו של מידת הרחמים זה לפנות ערב, הערב. אבל כפי שזה נאמר ליצחק, אבל אני מתכוון לבין הארבעים. ולכן, מכיוון שאברהם הוא הצדיק של מידת החסד, אז הוא רגיל להתפלל בבוקר. כי זה זמנו, זה עולמו, זה שייך לו. הוא מתפלל דרך הפנים של מידת החסד. ופנים של מידת החסד מתגלים בבוקר. ולכן זה מקום, זמן ומקום של התפילה של אברהם. מכיוון שבדרך כלל אברהם הוא איש הבוקר. לכן מיד הגמרא מביאה וישכם אברהם בבוקר. זה לא סתם. זה סימן שאברהם היה רגיל להיות באותו מצב של הפסוק וישכם אברהם בבוקר. כאילו זה אותו דבר. השכמה, אברהם, בוקר, זה אותו דבר. זה מובן? טוב, אז וישכם אברהם בבוקר, אל המקום אשר עמד שם, ונעמידה אל התפילה, שנאמר ויעמוד פנחס ויתפלל, זה ברור, אברהם תיקן תפילת שחרית. באיזה מובן? אברהם תיקן את הזכות, הרשות להתפלל תפילת שחרית, כי הכוונה, האווירה, העולם של תפילת שחרית, זה של מידת החסד. ולכן, מכיוון שהיה הצדיק של מידת החסד, היה בכוחו איך אומרים? לא לתקן. זו לא מילה פה.
לקבוע.
לתקנה, כן? לא תיקון, תקנה.
להתקין.
להתקין, יפה. את הזכות של תפילת שחר. זה כבר ראינו, אם אני זוכר, בשורה הקודם. ולכן, מי שצריך להתפלל, מי שנמצא במצב של רצון להתפלל כדי לבקש דרך מידת החסד, הוא רשאי להתפלל מכיוון שאברהם תיקן את אותה אפשרות, אבל מתנאי שהוא נמצא באותו מצב של אברהם. ולכן אנחנו מתפללים קודם כל לאלוקי אברהם, אלוקי יצחק ויעקב, קודם כל לאלוקי אברהם. אם אני נמצא באותו מצב שאברהם זכה בו כדי להתפלל תפילת שחרית, אני יכול להתפלל תפילת שחרית. ולכן כשאני מתחיל להתפלל, אני לא מתחיל להתפלל לפני בורא עולם, כי לפני בורא עולם אין לי שום זכות, כי בעולם הבורא שם כל מה שצריך לעוזר ושומרה. זה ברור, כן? אלא אם כן אני נמצא במצב של אברהם שהוא צריך את הברכה של מידת החסד, אז אני רשאי לבקש מאלוקי אברהם מה שצריך לבקש דרך מידת החסד. וזה נקרא תפילת שחרית. אתם רואים שבשורש, במקור, מה שהגמרא מגלה לנו פה, זה רחוק, רחוק מאוד מהכוח של הכוונות שלנו, כן? אבל זה לימוד שמגלה לנו במה מדובר בעבודה של התפילות. עד כאן, ולא גמרנו עם האבות, אנחנו בהגדרה הראשונה של המושג תפילה, רשות להתפלל. אחר כך נגיע למושג השני, מצווה להתפלל, משהו אחר לגמרי. וכשאני אומר רשות, זה לא במובן, למשל, תפילת ערבית, רשות או חובה. זה לא במובן אם זה, אם יש חובה או לא, מבחינת המצווה להתפלל. אלא האפשרות, רשות במובן של הזכות להתפלל, כן? זה אנחנו מקבלים מזכות האבות. אז אפשר להמשיך, עכשיו זה מספיק ברוך, כן? יצחק תיקן תפילת מנחה, שנאמר, ויצא יצחק לסוח בשדה. ויש לכם את כל המקורות של הפסוקים, אז אפשר מצד אחר, ללמוד את הפסוקים במקור שלהם, כדי לחזור על הפרק השלם של אותו פסוק, ולהבין קצת יותר עמוק. כן. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות הערב, כשחיכה את רבקה, אתם זוכרים את הפרק. אז מאותו סיפור אנחנו לומדים, שיצחק היה רגיל להתפלל תפילת מנחה. זה ברור? הוא היה רגיל להתפלל לפנות ערב. למה? מכיוון שיצחק היה הצדיק שמידת הדין, והמקום והזמן של התפילה של הצדיק שמידת הדין, זה מה שאנחנו קוראים מנחה, לפנות ערב, אחרי הצהריים. אחר כך יש לימוד מדויק, מה הזמן המדויק של מידת החסד, תפילת שחרית, מה הזמן המדויק של תפילת מנחה, מידת הגבורה וכן הלאה. זה מגלה לנו את הכוונה של החוכמה של התלמוד. זה מובן, יש תוכן משמעותי לפי המשמעות המדויקת של כל מילה ומילה, דהיינו של כל מצב ומצב, של כל עניין ועניין. כל זה רחוק מאיתנו דרך כל כך זמן שעברנו מימי האבות, אבל בימי האבות זה היה מובן מאליו, זה ברור, כן? כשאברהם היה פוגש את יצחק, כשיצחק היה פוגש את אברהם, המצב היה שהבוקר היה פוגש את הצהריים. האדם של הבוקר היה פוגש האדם של הצהריים. הצדיק שמידת החסד היה פוגש את הצדיק שמידת הדין. כל זה היה מציאותי מיידי. כן? אצלנו זה עובר דרך מושגים, דרך הגדרות, דרך משהו שכלי. אבל זה לא שכלי, זה מציאותי. כן? וזה האווירה והעולם של התלמוד. חכמי התלמוד מדברים בתוכן הדברים, ולא בצורה החיצונית של הדברים. זה לא עניין של היגיון של מילים. זה עניין של קשר בין מצבים מציאותיים, משמעותיים, שעבדנו את זה. לא פעם, לא כולם, ברוך השם, כן? אבל לרוב. לא פעם, לפי כמה נושאים, למדנו את העבריות של הזהות העברית. כן? וצריך לחזור לעבריות של הזהות העברית. אבל אתם רואים שיש תוכן חשוב מאוד, ממדים של חוויות שנעדו ממנו. כל פעם שאנחנו או קוראים, לומדים, חושבים, אברהם, יצחק, יעקב, זה נאבד ממנו. אברהם צדיק, יצחק צדיק, יעקב צדיק, יודעים כמה פרטים על סיפור חייהם, אבל לא זוכרים מה שחוכמת התלמוד יודעת, לא רק יודעת, משתמשת בזה, כן? הזהות המיוחדת של אברהם, הזהות המיוחדת של יצחק וכן הלאה. בוקר, צהריים, חסד, דין. אני יכול לחזור את זה על זה 100 פעמים בצורות שונות, אבל צריך לגלות את זה. זה דוגמה של העבריות של העם העברי. כן? זה מובן? טוב, אז נמשיך. זה. ופה שוב, ואין שיחה אל התפילה. אז אתם צריכים להתרגל ללשון של התלמוד. קודם כל אמרו, אין עמידה לתפילה. ואחר כך אין שיחה לתפילה. אין סתירה, כן? זה ביטוי תלמודי. זאת אומרת, פה, במצב הזה, העמידה של אשר עמד שם, שמה אין עמידה זו אלא תפילה. פה אין שיחה זו אלא תפילה. ברוך ששיחה זה משהו אחר מתפילה, שיחה זה שיחה. אבל השיחה של יצחק הייתה תפילה. עמידה זה עמידה, אבל עמידה של אברהם הייתה תפילה. זה נראה, כן? טוב.
מה הסיבה שצריך לבוא ללמוד דווקא
עמידה, ואתה
דווקא
שיחה? קצת יותר בכל רם.
מה הסיבה שצריך
לבוא ללמוד עמידה? יפה, זה שאלה במקומה. זאת אומרת, סוף סוף אנחנו נלמד ש... תפילה זה גם עמידה, גם שיחה וגם פגיעה אצל יעקב. אבל הצד המיוחד של אברהם זה היה עמידה. הצד המיוחד של יצחק זה היה שיחה, והצד המיוחד של יעקב זה היה פגיעה. עכשיו אני רוצה לומר שצריך לגלות את המציאות הקונקרטית, הריאלית, איך נאמר בעברית, המציאותית של כל אחד ואחד מהאבות. שוב, זה עמוק מאוד מסתם הגדרה שכלית של המילים, כן? זה מה שנאמר בדברי חכמים כשאומרים מרמיזה, זה רומז לזה, כן? וזה ידוע להם, כי אצל יצחק, כשאומרים שיצחק שוחח, אצל יצחק זה תפילה. אבל מכיוון שצריך הוכחה לתלמידים, כי זה לימוד בין החכמים ותלמידיהם, כלומר, אז מכיוון שצריך הוכחה, וצריך גם כן אחיזה לזיכרון, כן? אז מביאים פסוק. מה זה מביאים פסוק? מביאים איזה רמז מחוכמת העם העברי, שהיה מדבר ככה, שהיה יודע שזה ככה. זה מובן? טוב. ואין שיחה על התפילה שנאמר, תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. ופה הפשט הוא ברור מאוד. תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. איזה שיחה? השיחה של התפילה שלו. אבל פה התפילה נקראת שיחה. זה מובן? אני נזכח איזה סוגיה שאולי נראה לפני הרבה זמן, אני לא יודע אם זה פה, למדנו כבר. יש גמרא שאומרת על פסוק ב... סליחה. כי אדם לעמל יולד. כן? יש... אני לא זוכר בדיוק את המקור, אבל בדרך כלל זה יספיק. הגמרא, איזה עמל? השאלה הראשונה, אם זה עמל של מעשה, או עמל של פה. מביאים פסוקים, חבל שלא הכנתי את זה, אבל תזכירו לי, שבפעם הבאה אני אלמד את המקור, אבל הרעיון הוא חשוב. השאלה השנייה, אחר כך שמוכיח לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, אחר כך שהגמרא מוכיחה שזה לעמל פה, אז שאלה אחרת, ואיני יודע אם זה לעמל שיחה או לעמל תורה. והפרי צדיק מגדיר שם את השאלה, עמל שיחה, כי שיחה זה תפילה. האם זה התפילה או התורה? הבנתם את, את הרעיון. זאת אומרת, העמל האמיתי, המכובד של האדם, זה עמל פה. אבל ברור, כי בסגנון של אותה שאלה, האם זה שיחה או תפילה, ברור שזה לא סתם שיחה, אלא איזו שיחה מיוחדת, שאלה שיש לה צד של קדושה, וזה התפילה. זה אותו, אותו מובן פה. תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו, ואחר כך בשיעורים הבאים נראה את החשיבות של אותו פסוק בסדר של הברכות של ה-18. קודם כל יעטוף ואחר כך ישפוך שיחו, תפילתו ממש, בקשתו ממש. נראה את זה באיזה מקור במסכת עבודה זרה אחר כך, בעוד חודש או טוב. יעקב תיקן תפילת ערבית שנאמר ויפגע בו במקום וילד שם. אז הגמרא לומדת מהפסוק ויפגע במקום וילד שם, שיתפלל. ויפגע, יתפלל. לפי הפשט, ויפגע במקום, זה היה בדרך, אתם זוכרים את הפרק, כן? והוא התעכב בבית אל, ויפגע במקום, כשהגיע לבית אל, החליט להתפלל. זה המדרש הרגיל. אז פה, לפי הגמרא, הלשון ויפגע, משמעותו ויתפלל. זה מובן? טוב. ויפגע במקום, וילד שם, כי בא השמש. וזה תפילה, הזמן של תפילת ערבית. יש מחלוקת בין המפרשים על הפסוק, אם זה היה תפילת מנחה שהתפלל יעקב, או תפילת ערבית. זה שייך למקור אחר שנלמד אחר כך, אם תפילת ערבית, חובה או רשות, זה עניין אחר לגמרי. אבל פה ההנחה היא שזה תפילת ערבית שנאמר, ויפגע במקום וילד שם. ואין פגיעה אל התפילה, שוב, שנאמר, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תיסע בעדם, רינה ותפילה, ואל תפגע בי. טוב, שוב, לשון נופל על לשון, ואנחנו לומדים מצב שמה שאנחנו קוראים בדרך כלל תפילה, שצריך להיות או בצד אחד עמידה, בצד שני שיחה, בצד שלישי פגיעה. אבל צד זה שייך לאברהם, מכיוון שהוא תפילתו זה תפילתו של שחרית, צד זה ליצחק תפילת מנחה, וצד זה ליעקב תפילת ערבית. אבל אפשר לקצר את כל הלימוד הזה, במשפט אחד סוף סוף, הגענו לנקודה הראשונה, מה אנחנו לומדים? בסיפור חייהם של האבות אנחנו מגלים שהם תקנו לנו, או התקנו לנו, את הזכות להתפלל אותם התפילות שאנחנו מכירים, אחת בשחרית, אחת במנחה, אחת בערבית, בבחינת הזכות להתפלל. טוב, אולי נוסיף עוד כמה הסברים. ההשגחה של המשפט של הבורא על הבריאה, במצב ששייך לנושא שלנו, יש מצבים שאולי יש צורך לבקש משהו. אז הקשר בין ההשגחה והבריאה הוא לפי שלושה קווים. קו החסד, זכותו זה אברהם, קו הדין, זכותו זה יצחק, וקו הרחמים, זכותו זה יעקב. ולכן יש אפשרות או להתפלל דרך קו החסד, או דרך קו הדין, או דרך קו הרחמים. זה מובן? כן? והזכות הזה, קנינו אותו מזכות האבות, שהם שמו בעולם את הכלים של זה. לפני האבות לא הייתה שום אפשרות, אלא איזה זכות מיוחד בבחינת נס לגמרי, פעם לפעם, שאחד מהצדיקים שהדורות הקודמים היה צריך להתפלל, אבל המקרא לא רומז על זה, מכיוון שזה לא היה תיקון כפי מה שאומרת הגמרא. טוב, עכשיו בסוף הסוגיה פה יש לכם בסוף הסוגיה החקר יש שקלה ותריה בסוגיה, נעבור את כל זה. הנה המסקנה של הסוגיה בסוף, מצפן, כן? זה מסומן, כן? תופתא דרבי יוסף ורבי חנינא, רגע כי אני לא רואה פה, כן? אמר לך רבי יוסף ורבי חנינא, לעולם אמה לך, מכל מקום צריך לומר תפילות אבות תקנו, ואסמיכנהו רבנן הקורבנות. התפילות זה האבות שתקנו אותם, אבל רבנן זה חכמי אנשי כנסת הגדולה, סמכו צורת התפילות כנגד הקורבנות, כדי לתת לתפילה את התוקף של הכוח של הקורבן. זה מובן? טוב, טוב, הנה הסוגיה. עכשיו, אם יש לכם שאלות על אותו מקור, ואחר כך נתקדם בלימוד. מה שלמדנו בעיקר, שאין מחלוקת בין שתי הדעות. אחרי דקה, הקושי בלימוד הזה שאנחנו לומדים משבוע לשבוע, וזה היה צריך להזכיר כמה דברים שכבר למדנו בשבוע הקודם, אבל בקצרה. אבל אני רוצה להיות בטוח לכולכם אם זה ברור. אם זה לא ברור, ניקח כל שאלה ושאלה כדי ללבן את זה. כן, אז
לכאורה עמידה במשפט היה יותר
מתאים לנצחת. כן, גם זה למדנו בשיעור הקודם. אולי תסביר קצת יותר את השאלה שלך. אני חושב שהבנתי, אבל תסביר קצת יותר.
שאם גרו את התפילה כעמידה מפני שעומדים מול הבורא,
כן,
במשפט, תפילה זה להתפלל, זה פער של פנות, זה להיות לדדים במשפט,
כן.
אז יצחק הוא, ראינו עכשיו שהוא
כן, טוב, אני מבין. טוב, במשפט, באותו בית דין יש, אבל זה רק כדי להבין, כן? זה לסבר את האוזן. המצב של דבר זה ככה, אבל נלמד מבחינת הסבר, כן? אותו בית דין של התפילה יש שלושה דיינים. דיין אחד שהוא מידת החסד, דיין שני שהוא מידת הדין, הגבורה, ודיין שלישי המכריע שהוא מידת הרחמים. זה ברור? ויש לכל הדיינים האלו של הבית דין של התפילה שמות בקבלה, אבל אסור להשתמש בשמות. זה מובן? אתם ראיתם יהודי מתפלל, כן? כשגמר להתפלל, אז הוא משתחווה שלושה פעמים, מצד זה, מצד זה, וזוכרים את זה, כן? לכל זה יש משמעות, כן? זה אותו העניין. טוב, ולכן, הבית דין הזה, בבוקר, הוא תחת ההשפעה של מידת החסד. בצהריים, תחת ההשפעה של מידת הדין. וכן הלאה. ולכן, הצדיק של מידת החסד, כוחו בבוקר. החצית של מידת הגבורה, כוחו בצהריים, וכן הלאה. זה מובן? טוב. לא, אני מפחד שאחרי הלימוד הזה, תראו את התפילה כדבר כל כך גדול וחשוב שתפעדו להתפלל, כן? ולכן הכלל הוא שאסור איך אומרים? להראות את עצמו כאילו מתפלל בכוונות, כן? ואתם יודעים שזה אסור, כן? צריך להתפלל בכוונה, לא בכוונות, כן? כי רק מי שבקי בכוונות, מתפלל בכוונות. אז טוב ששאלתם שאלה שלא שאלתם, אבל אני שמעתי אותה. זה ברור, כן? אסור לחשוב על כל זה בשעת התפילה. זה לימוד, כן? רק מי שבקי בכוונות יודע איך לכוון את הכוונה. זה ברור, כן? טוב. אז הייתה שאלה איפה? פה?
כשחכמים אמרו בסוף הסוגיה שהסמיכו קורבנות, אבל לעולם...
לא, תראה בדיוק. והסמיכנו נהו, אני אומר את זה בעברית. וסמכו אותם התפילות רבנן, הקורבנות, על הקורבנות.
אז מה כוונתם בדיוק כשה...
זה להסביר... מה שאומרת...
זה יד כללית?
לא, זה הסביר מה שאומרת מה שאומרת הגמרא, תפילות כנגד קורבנות תקנום. המילה תקנום, בדעה הראשונה יש לה משמעות מיוחדת. תקנו את האפשרות, את הזכות להתפלל, כן? והמילה תקנום, בדעה השנייה, תקנו את הצורה של אותה תפילה שחרית מנחה ערבית כנגד הקורבן של שחרית, הקורבן של בן 40 ויתר האיברים. זה מובן, כן? טוב.
אבל בקשר לדעה הראשונה, כן. האם זה תוספת או זה שינוי?
לא הבנתי את השאלה. תוספת על מה שינוי?
למשל, אמרנו שהרשות להתפלל באה מהאבות כרשות,
האפשרות, כן?
כן, כרשות, ולגבי ההתחלה, הייתה רשות פרטית לכל אחד. אחר כך הקורבנות באו כרשות כללית. האם...
לא, קורבנות זה חובה. זה עבודה שהיא מצווה, שהיא חובה. ולכן תזכירו מה שלמדנו בשבוע הקודם. אנחנו רגילים לתפילה בבית הכנסת, שנקראת עבודה שבלב, ושזה מצווה להתפלל. מכיוון שאין לנו קורבנות, אז התפילה באה כעבודה. אני אמרתי הרבה פעמים בשבוע הקודם, לא במקום, אלא כאילו במקום הקורבנות. אז שוב, מה שצריך לזכור, אולי זה היה יותר מדי מהר, כל עוד שבית המקדש היה קיים, היו מביאים קורבנות. זו הייתה עבודה של התורה, של העבודה של עם ישראל לפי התורה, כן? חוץ מזה, היה רשות, זכות לכל אחד שצריך ושזוכה להתפלל ולבקש צרכה בלשון שהוא רוצה בלי שום טקס מיוחד ובזמן שהוא רוצה, כן? מכיוון שאנחנו לא חיים בזמן בית ראשונה ואפילו בית שני, שכחנו את זה. המצב היה כזה, העבודה זה לא הייתה תפילה בבית הכנסת. העבודה זה היה קורבנות בבית המקדש. היו בתי כנסיות, והעבודה בבתי כנסיות זה לא היה התפילה, זה היה המעמדות. זה עוד עבודה אחרת, לא שמעתם על זה. בשעת הקורבן, בבתי כנסת, היו תקסים מיוחדים על מעמדות. אנשי מעשה, חסידים במובן האטימולוגי של, של המילה, ממשיכים באותה עבודה של המעמדות. זה עניין אחר מהתפילות שאנחנו מכירים, כן? אחרי חורבן בית המקדש, אנשי כנסת הגדולה תקנו התפילות כפי שאנחנו מכירים אותן בעיקר ה-18, כנגד העבודה של הקורבנות שנפסקה. זה מובן? זהו. אז, עכשיו, בזמן של אחרי חורבן המקדש, חוץ לתפילה שהיא מצווה עבודה של 18 בבית הכנסת, וכל מה שקשור ל-18 זה קשור ל-18, עיקר התפילה זה ה-18, העמידה, לפי הנוסח הספרדי, כן? אז חוץ מזה, יש באופן עקרוני לכל אחד ואחד רשות, זכות להתפלל כדי לבקש מה שצריך לבקש ממקור הברכות. באופן עקרוני, אבל מכיוון שאין לנו החוכמה הדרושה כדי לדעת איך לבקש, אז תכנו חכמים שבתוך הברכות של 18, רק בכוונה ולא במילים, כל אחד חושב על מה שצריך לו. זה מובן, כן? זאת אומרת, גם הרשות הזה להתפלל מבחינת יחיד, בלי שום תקס, לא של זמן ולא של צורה, ואפילו לא של לשון, בכל לשון שאתה שומע, כן? מכיוון שאנחנו לא יודעים איך לדבר למקור הברכות, אז תקנו לנו ברכות שאפשר בבחינת כוונה לחשוב על מה שכל אחד צריך לחשוב כדי שאומר את התפילה של הציבור שהיא מצווה. למשל, בברכת חולים, רופא חולי עמו ישראל, אם יש לו חלילה וחס חולה במשפחה, הוא חושב על החולה שלו, אבל רק במחשבה, הוא לא אומר כלום. מכיוון שהוא לא יודע, צריך להיות נביא כדי לדעת לדבר לפני הבורא, כן? הוא לא יודע מה לבקש, איך לבקש, אולי זה מסוכן, כן? אולי מה שאני רוצה בתום לבב לבקש זה מסוכן לי, אני לא יודע, כן? זה מובן, ולכן מי שיש לו צורך אמיתי לבקש משהו צריך ללכת אצל מומחה, למשל רבי חנינא בן דוסא בזמן התלמוד, כן? היה אחד כזה, הוא היה יודע. אז הולכים אצל רבי חנינא בן דוסא ואומרים לו, הנה מה קורה לי, תבקש בשבילי. והוא מיד עונה, וזה סגור וזה פתוח. הוא יודע, כן? זה מובן, כן? ואז פה זה המקום לזכור את זה. מתפלל ונביא זה אותו דבר. כי הנבואה זה הדיבור מהבורא לבריאה. התפילה זה אותו דיבור מהבריאה לבורא. רק מי שמסוגל להיות נביא, הוא מסוגל להיות מתפלל. ולכן הגמרא אומר באופן מפורש, בשיעור אחד מהשיעורים הבאים נראה את זה בגמרא עצמה. אנשי כנסת הגדולה תקנו את התפילות. והגמרא אומרת, ובתוכם הנביאים האחרונים. צריך להיות נביא כדי לדעת איך לנסח תפילה. זה ברור. ולכן, וזה ידוע, לימוד התפילה זה הלימוד הכי קשה מכל הלימודים. פעם למדנו את זה, את המדרגות של הלימוד, כן? יותר קל זה התנ"ך. קצת יותר... לא, אני מתבלבל. חזקה שאני מזכר את זה. כן, יותר קל זה התלמוד. קצת יותר קשה זה התנ"ך. וקצת יותר קשה זה התפילה. קצת זה עולם, כן? התלמוד זה ברור, כן? אם יש רב שמלמד. מקרא זה משהו עולם קדום מאוד, כן? מקרא זה תקופת המקרא, תלמוד זה תקופת התלמוד, זה קרוב אלינו, כן? ולימוד התפילה זה לימוד קשה מאוד, ולכן אנחנו לומדים רק פשט של הפשט של הפשט של הפשט, כן? ניחשתם שיש בכל העניינים האלו עומק עמוק מאוד, כן? מה זה עניין של אברהם, שחרית, בוקר, חסד, עמידה? טוב, זה עולם ומלוא, זה ברור. ולכן זה זה, זה מזמן כבר, מזמן אסרו להתפילה, התפילה של ה, של היחיד, חוץ מהתפילה של הציבור, אלא אם כן זה כוונה בתוך התפילה של הציבור, או ללכת אצל חסיד שיש לו כרטיס כניסה למעלה. זה נמצא, זה נדיר, אבל זה נמצא. וצריך לשלם לו, למה? לא, לא, אני לא מתכוון למה שקורה שם בדרום. למה? משום כשהחסיד הזה בא ושואל ומבקש, אז אומרים לו למעלה, מה אכפת לך? כן? אז הוא צריך לומר, לא, לא, זה רציני מאוד, כן? עם הכסף הזה אני עושה צדקה, מצוות, מעשים טובים, כן?
ללכת לקברות צדיקים, איך זה מתקשר לנושא, לבקש?
נכון, זאת אומרת, יש, איך אומרים, רשות לזה, כן? אבל זה קשור למה שאנחנו אומרים, שומע תפילה. הקשר בין כל אחד ואחד והקדוש ברוך הוא זה דבר פנימי ששייך לכל אחד ואחד. כן? אז אף אחד לא יודע את הזכות של מי, איך זה פועל, איך זה מתפקד, כן? ודרך כוונה של אותו צדיק שנקבח פה וכן הלאה, אז יש כוונה מסוימת, מיוחדת. אבל אסור להתפלל לצדיק. זה ברור. כן, זה אסור לגמרי. זה עבוד הזר. לא מתפללים לצדיק, אלא מתפללים לבורא, בזכותו, דרך זכותו של אותו צדיק. בכל אחד והכוונות שלו והתמימות שלו והאמיתות שלו. זה ברור. אני רוצה להסביר את זה לפני שנמשיך. כי חמסתי בשיעור הקודם על מה שאומר הפרי צדיק, שצדיקים אמיתיים לא רוצים להתפלל. ולכן הם חסרי כל כדי להכריח אותם להתפלל. מכיוון כשצדיק מתפלל, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, כי הוא הצדיק. אז כשצדיק מתפלל, הקדוש ברוך הוא שומע את רצונו שלו, ולכן תפילת הצדיק מתקבלת. והוא רוצה שהצדיק יתפלל, אבל הצדיק לא רוצה להתפלל. למה? כפי שהסברנו מקודם, הצדיק יודע שהכל בסדר בעולם. הוא יודע איך לנהוג את העולם. מה זאת אומרת, אני חוזר על זה, מי שהוא בא עם החוצפה שלו ואומר לבורא, תשמע השמיים, ואתה תשמע השמיים, זה פסוק. תשמע, אני חושב שהמצב של העולם לא בסדר. איזה מין, צריך להיות נביא כדי לדעת דברים כאלו. לכן צדיקים אמיתיים מפחדים מזה. נלמד כמה מקורות שמי שמתפלל כמו קורא קריאת שמע, כוונתו צריכה להיות לשמיים, לא בשבילו, לשם לבדו, כן? יהי רצון מלפניך, בשבילך, לא לנו, השם לא לנו, זה הפסוק שביקש, כן. והדברים רחבים מאוד. ולכן, כדי לברר אם יש זכות לקבל, צריך משפט. אבל זה לא אומר, כי המשפט זה משפט לפי הדין הקשה. כן? משפט זה משפט. זה לא לפחד מהמשפט. לא, טוב, אומרים, לא לפחד כלל. אבל זה לא העניין. לא רק לפחד. להיות גם שמח, מכיוון שאנחנו לפני בית דין של מעלה, שהוא בית דין של אמת. כן? אם יש מספיק זכות, אבל היוזמה זה בידי האדם. כי סוף סוף, מה אנחנו מבקשים? אנחנו מבקשים באותה תפילה שנקראת עמידה, שנקראת 18, כי יש עוד סוגים של תפילות הרבה. למשל, והתחנן אל השם. תראו מה אומר השם על זה. זה תפילה שהתחינה. זאת אומרת, לא לפי הזכות. מתנת חינם, אומר השם, כן? משה רבנו היה יכול לסמוך על זכותיו. הוא לא רצה. הוא ביקש מתנת חינם, בית חנן. זה לא בית פלל, כן? זה סוג אחר של תפילה. עכשיו אנחנו לומדים מה זה תפילה, במובן של תפילה, אם יש זכות אני מקבל, אם אין זכות אני לא מקבל. לכן אני אמרתי, שומע תפילה, זה לא אומר שהוא עונה מיד לכל תפילות, הוא שומע. כשיהיה מספיק זכות, אז כל מה שהיה בדברי התפילות הקודמות, אנחנו מקבלים בבת אחת. טוב, אז העניין הוא ככה, מה שאנחנו מבקשים זה שכר המצוות, אבל אנחנו יודעים ששכר מצווה בהי עלמא ליקה. לכן שוב זה קשה להתפלל. מה זאת אומרת אם אני זוכה? אם אתה זוכה במה? בשכר מצוותך, זה בעולם הבא, לא בעולם הזה, כן? אבל הרשות בידי האדם להחליט אם הוא צריך את חלק מאותו שכר בעולם הזה, לכן הוא צריך לקחת את היוזמה להתפלל. ולכן זה, הרשות היא בידו. אתה רוצה בעולם הזה, מה ששייך לעולם הבא, תחליט. כל זה אני אומר כדי להסביר שמסוכן מאוד להתפלל בלי לדעת מה לבקש. אם מה שאני מבקש זה טוב בשבילי או לא. לפי דעתי הקצרה, אני חושב שבאמת צריך לי, שבאמת זה טוב לי, אולי זה מסוכן. ואני רוצה להזכיר פה סיפור שיש בגמרא. שכחתי את השמות, אבל תעזרו לי. חכם אחד שהיה עני מאוד, אולי זה רבי חנינא בן דוסא עצמו, כן? סוף סוף, אשתו ביקשה שיתפלל כדי לקנות מה שצריך לשבת, כן? אז סוף סוף התפלל. מי, אתם זוכרים, מי היה הרב הזה? רבי חנינא בן דוסא, כן. שהיה מתפרנס משום אחד מרב שבת לרב שבת, כן? אז סוף סוף התפלל, וכשקם בבוקר אחרי הלילה, מצא רגל של שולחן בזהב, של זהב, בחדר שלו. אבל פחד מזה, זה מין נס כזה, ואמר לי, אשתו נחכה עד מחר בבוקר. אז בלילה חלם שהיה בגן עדן עם שער החכמים, לכל שער החכמים היו שולחנות עם ארבעה רגלים, והשולחן של רבי חנינא בן דוסא היה רק שלושה רגלים. טוב, זה לא סתם שלושה רגלים, אבל שלושה רגלים. אז הוא הבין, מה שהוא מקבל בעולם הזה, הוא רשאי לבקש, אבל מה שהוא מקבל בעולם הזה, יחסר לו בעולם הבא. אז הוא שוב התפלל שהרגל יעלה, כן. והגמרא אמרה, אם אני זוכר היטב, שהנס הראשון היה יותר גדול מהנס השני. סליחה, הנס השני היה יותר גדול מהנס הראשון. טוב, זה רק דוגמה כדי להבין את זה. לכן, ההלכה היא, וזה ברור, זה הלכה פסוקה, כן? או יש בכוחו לדעת באמת נביא איך להתפלל, רשות בידו. חוץ מהשמונה עשרה שהיא תפילת הציבור, שהיא חובה במקום הקורבנות, כשמתפללים תפילת הציבור בכוונה, רק בכוונה, רק במחשבה, חושבים על מה שצריך, והוא מחליט. זה מובן? זה מה שצריך. אחרי דקה, זה היה קודם כל. אני לא זוכר, אבל מי שאל? אתה? בכל רב לא.
מה שיש בעולם מסודר, ויש
בעולם קצרות.
דווקא נראה לנו שהגישה שלנו לעולם זה דווקא עולם שהוא עומד
להשתלם, ובכוונה חסר. כן, אבל תשמע, אני חוזר על זה. אני לא אמרתי בדיוק מה שאתה שאלת, שאין חיסרון בעולם. אני אמרתי את זה ככה. למי שמסתפק בחיים הטבעיים, אין מקום לתפילה. זה מובן, כן? ומחוץ למתפללים, לקהל המתפללים, יש המון והמון והמון בריאות שאינן מתפללות, והם חיים בעולם, כן? מכיוון שזה המצב של בריאה שמסתפקת במצב הטבעי של העולם. זה השורש של המילה הלועזית פגניזם, כן? מי שחי כחלק מהטבע, אז הוא מסתפק במה שיש בטבע. וכל עולמו זה העולם הזה שלו, כן? אבל כמו בני אדם שהרגישו באותו חיסרון, שלא הסתפקו בעולם הטבעי, שהם שייכים לעולם שלמעלה מהטבע, ומרגישים בזה. ולכן יש להם רשות לבקש את הברכות ששייכות לאותו רגש של חיסרון, אם יש להם זכות. וזה שוב, זה פשט הגמרא. האבות שהיה להם אותו זכות, תקנו לנו את האפשרות. תני לנו את צאצאיהם. אנחנו אומרים שוב את התפילה לפני אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אלוקינו ואלוקי אבותינו. מכיוון שאנחנו הבנים של אותם צדיקים, והם הורישו לנו את אותו צורך של אותם ברכות, אז בזה יש לנו זכות לבקש. ואם לא כן, אין לנו זכות לבקש. תלך להסתפק בחיים הטבעיים כמו הנחש. תפסת את העניין. טוב. מי מרגיש שהעולם הולך, דווקא, שהכל חסר והעולם הולך להשתלם? מי מרגיש את זה? דווקא צאצאי האבות, פשוטו משמעות, והמתלווים אליהם והמשתייכים אליהם, מכיוון ששמעו את הבשורה, יש דבר כזה בעולם, מאיפה? מהאבות והלאה. זה מובן?
הפגני, כשהוא מתפלל לאבן, מה הוא עושה?
אני לא יודע את סידור הפגנים, אבל זה ברור שמה זה פגני, כן? אין לו אפילו שום שייכות, לאותו רגע של חיסרון מעיקר, מעצם החיים האמיתיים, שהם, לפי לשון החסידות, הרוחניות, כן? פגני במובן הפשוט של המילה, הוא מסתפק בחיים הטבעיים של הטבע. וזה כל העולם החיצוני, כן? כל העולם של בידור, של כל העולם שיש בעולם מספיק הנאות, ורק צריך ליהנות מההנאות של העולם. אנחנו חיים 4,000 שנה אחרי הזמן שהתחיל העסק של הרגש הזה של העולם חסר, צריך ברכה. זה מתחיל באברהם, ויהיה ברכה. כן? זה שייך לנושא שלה. טוב, אז טוב ללכת ככה לאט-לאט, כי אני מגלה שהדברים אינם כל כך מובנים מאליהם, אבל אתם רואים שלחכמה עצמו זה היה מובן, כן, ברור, כמה מילים, זה היה בו. רק שנייה, כן? מה אתה רוצה?
אתה מדבר כאן על המידות של ישראל, אתה לא מדבר מידות, כן, אנחנו לא מבריס כיום, כשאנחנו נמצא את אותו פריס, אנחנו כלל של אנשים שכולנו צאצאים של הרב ישראל ויעקב. ובתוך המסגרת הזאת, החיסרון הזה נראה לנו כיותר מיידי ממה
שבמסגרת שבמגע היום בבית. אז מה? מה
היא השאלה? במסגרת של עם ישראל וכלל כתוב.
כן.
שאתה נמצא כאן כרגע. זה משהו שכל הזמן מלמדים אותנו. זה דברי הלווים שאומרים שיש חיסרון כל יום.
יפה.
זה לא משהו שהוא חדש בשבילנו.
יפה. אז מה השאלה?
שהגישה לתפילה לכאורה צריכה...
הגישה לא?
הגישה לתפילה לכל אחד מאיתנו. משהו לא יוצא מן הכלל, משהו שהוא הולך בעצמו עם החינוך
היהודי הרבי. זהו, במילים אחרות זה מה שאומרת הגמרא. תפילות האבות שלנו תקנו. זה מה שאומרת הגמרא. אולי לא הבנתי מה הכוונה שלך, כן?
לכאורה אתה אומר שבתוך כלל ישראל, הצדיקים שבהם מבינים מה זה תפילה.
דווקא אמרתי את ההפך. מכיוון שהצדיקים מבינים מה זה תפילה, לא רוצים להתפלל, הצדיקים הגדולים, כן? דווקא אמרתי להפך. ולכן הם מוכרחים להתפלל כדי להתפלל בשביל העולם, כן? פעם אמרתי, אני לא זוכר אם זה בשיעור הקודם, זה מין תמונה כזו, שצדיק מתפלל עם מטריה, כדי שהברכה תבוא בשבילו, אבל תלך לאחרים, כן? זה מובן, טוב. אם כן, סוף סוף אין בעיה. מה שרציתי להסביר, שחוץ מתפילה ללוקי אברהם, יצחק ויעקב, ולא רק לפי המקרא, כן? בהיסטוריה כפי שהייתה, אין דבר כזה בעולם שאדם הרגיש צורך לבקש מהבורא מה שלא נמצא בטבע. זה חידוש של אבות ישראל, זה חידוש של הזהות העברית, זה חידוש של ישראל. ואחר כך שמועה שמענו, יש הרבה גויים ששמעו את השמועה, יש אפשרות כזו, אז הם עושים כאילו. זה ברור.
קורבנות באים בשביל אותו תפקיד?
לא.
קורבנות היו קודם, כשתפילות עודות.
ברור. התכלית, התפקיד של הקורבנות זה לחפר על החטאים. אז מי, רק מי שהוא צדיק מחט, רשאי לבקש יותר ממה שיש לו. לכן צריך להתעלות על אותה מדרגה שלפני החטא, אותו הקורבן, דרך הקורבן, כדי לקבל רשות אחר כך להתפלל. ולכן האסון של חורבן בית המקדש, שלא היו יכולים להתפלל, מכיוון שלא היו יכולים להקריב קורבנות. החידוש של אנשי כנסת הגדולה זה לתקן את התפילות כקורבנות, ודרך התפילות כקורבנות מבקשים.
איפה הכפרה לפני?
מה?
איפה הכפרה? תקנו את התפילה, אז איפה?
יפה, רק דקה. אם אני הבנתי את השאלה, איפה הצד הכפרה שיש בתפילה כמצווה? ב-18. זה מתחיל במילה הראשונה. אז רק בסוגריים, כי זה היה נושא של שיעור אחרי כמה שיעורים. אבל אפשר לקדם את זה ככה. אנחנו מתחילים ב... פסוק אחד מהתהילים, אדוני שפתי תפתח ואין תפילתך, וזה תיקן רבי יוחנן, ולפי לשון הגמרא זה כתפילה ריכתה. מאיפה אותה הגדרה, שפסוק של תהילים זה תפילה, כן? אנחנו רגילים בזה, זה שייך לתפילה שלנו. כל תלמיד יודע ששמונה עשרה מתחיל באדוני שפתי תפתח ואין תפילתך. אבל זה סוגיה בגמרא, זה חידוש של הגמרא. אני רוצה להגיד קצרה, לפי אותה שאלה להסביר את זה. תראו את זה בפירושו של רש"י, על אותו פסוק, בפרק בתהילים. הפסוק אומר, אדוני, שפתי, תפתח ופי גאוני תהילתך. רש"י מסביר את זה ככה, אם אני לא תורה, מחול לי ותן לי פתחון פה להגיד תהילתך. אתם רואים איזה הקבלה בין הפסוק ופירושו של רש"י. אדוני, שפתי, תפתח, מחול לי ותן לי פתחון פה. ופי יגיד תהילתך, להגיד תהילתך. מה רוצה רש"י? ופי יגיד תהילתך זה להגיד תהילתך, ברור. שפתי תפתח, תתן לי פתחון פה, רשות, כן? אז הוא מתרגם, אדוני במחול לי. זה מה שאני רוצה להסביר. אותו פסוק נמצא בפרק שדוד המלך אומר שהוא לא ביכולת להביא קורבן. זה דומה מאוד למצב שלנו, אין לנו בית המקדש, אנחנו לא יכולים להביא קורבן. ובפסוק הסמוך, תיקחו את הפרק, הוא אומר, כי לא תחפוץ זבח ואתנה. הוא לא יכול להביא קורבן כדי לכפר על החטא שלו, מכיוון שהיה חטא במזיד, וחד במזיד, אף קורבן לא מחפר. אז הוא במצב שאין לו קורבנות. כן? מה הוא אומר? אדוני שפתי תפתח. איך מתרגם רש"י? מחול לי ותן לי פתחון פה. מחול לי זה הכפרה. ולכן לפי רש"י, ואני רוצה להסביר את זה, לפי רש"י, הכוונה של המילה אדוני זה כפרה. ברור. אז היחיד צריך לומר את הפסוק הזה כתפילה ריכתה, כדי לקבל רשות, להיכנס בתפילה של הציבור. הציבור הוא צדיק כציבור, הוא יכול להתפלל. אבל היחיד צריך להתכפר כדי להיכנס בתפילה של הציבור. זה מובן? כי זה כלל אחר, נלמד את זה אחר כך. לא גמחתי, ראית. אין ציבור חוטא, הציבור צדיק, כן? ולכן כוחה של תפילת הציבור הוא עדיף מכוחו של תפילת יחיד. זה המקרא של זה ידוע. ולכן אותו פסוק זה יחיד שאומר את זה כדי להיכנס בתפילה של הציבור. וזה בלשון יחיד, אדוני שפתי תפתח. ובפסוק זה כתוב א' ד' נ' נ' ולא י' כ' ו' כ'. אדוני שלי, אני פרטי, שפתי תפתח. ופי יגיד לך, יש פרט אחד שאני רוצה להסביר. בנוסח הספרדי, בחזרה, החזן לא אומר, אדוני שפתי תפתח. הוא מתחיל ב-ופי יגיד לך. כי אדוני שפתי תפתח שייך לא כיחיד, לא כחזן. אתם מבינים? ולכן הוא לא חוזר על זה. הוא רק הוא מתחיל, ופי חוץ מימים נוראים, הוא אומר את זה בכל רם. כן? זה עניין אחר. אז, אנחנו צריכים עכשיו להבין מה דעתו של רש"י כשאמר אדוני זה מחול לי. זה ברור? טוב. ורק להבין את ההבדל בין המילה אלוקאי והמילה אדוני. שהוא האלוקה שלי זה לא תלוי בי. כן? ואלוקים זה מידת הדין. כן? אלוקאי זה לא תלוי בי. אם אני חוטא ואני לא חוטא הוא אלוקאי. אם אני מכיר בו או לא מכיר בו, הוא אלוקאי. זה לא תלמודי, כן? זה ברור. ולכן, אם אני במצב של חוטא, המשמעות של אלוקאי זה שופט. במשמעות של מידת הדין, מכיוון שאני חוטא, כן? לכן, כשאני חוטא, אני במצב שאני לא מכיר בו, אני לא... מקיים את תורתו, אני מקיים את תורתי. חטא זה כאילו אין לי אלוקה. זה ברור. אז אם אני אומר שוב, אדוני, שאני מכיר באדמותו עליי, הכוונה זה מחול לי. זה מובן? ולכן, במצב של חטא, השם אדוני יוצא, בא במקומו שם אלוקאי. אם אני שוב אומר, אדוני, הכוונה זה מחול לי, חטאתי מחול לי, זה הכפרה, כן? אז היחיד עובר דרך תפילה ריכתה שהיא כפרה כדי להיכנס בתפילה של הציבור שכוונתה כנגד קורבנות תיקנון, כוונתה להיות הכפרה של הציבור, ודרך הכפרה של הציבור אפשר להתפלל. זה הסוגיה שלנו, תפילות עבור תיקנון, אבל כל עוד בית המקדש היה קיים היה אפשר להתפלל אותם התפילות, מכיוון שהיו הכפרות של הקורבן. אחרי חורבן בית המקדש, כנגד תמידים תקנון, כדי שיהיה אפשר להתפלל דרך תפילה שהיא עבודה בסדריים במקום קורבנו. עכשיו זה יותר ברור? זה פשוט, זה לא. כן, זה אפשר.
אני רוצה לשמוע.
מה?
אני רוצה
לשמוע על זה. טוב, היו עוד שאלות ונגיע. רק לקראת, הייתה שאלה. כן. אתה, כן. אבל בכל רם, אני לא שומע.
בסדר. לגבי התפילה שצריך לחדש מוכן בכוונה, בתפילה, אז צריך לכוון
בכוונה אחר כך את הדברים שרוצים לעצמם. חג במחשב. מה?
ולא להגיד אותם בזה.
כן.
ומפתיע אותי לגבי מה שעושים הפרסלבים, שהפרסלבים כל הזמן עושים את הדקות ולהרים לקדוש ברוך הוא ישר.
טוב, תשמע, זה שייך להגדרה האחרת של התפילה אישית, פרטית, שהיא רשות לצדיקים שיודעים, כן? זה לא שייך לאותו נושא שבתפילה שהיא מצווה יש לנו אפשרות לכוון, מכיוון שאין בנו חוכמה שיש לה מצלבים, כן? אבל צריך להבין שזה לא אומר שזה תפילות, זה לא אומר שזה בקשות, זה התבודדות, זה עניין אחר, כן? מכיוון שיש לכם איזה משמעות במילה תפילה, כל מה שאדם אומר בפה שלו כשהוא לפני הבורא, אתם מגדירים את זה כתפילה. שוב אני חוזר, תפילה זה רק בקשת צרכים, זה נקרא תפילה. זה בא מהגויים, שכל מה ש... מוגדר כעבודה שבלב, שאומרים בפה, מגדירים את זה כתפילה. אז לקחנו את המשמעות של המילה תפילה מהתרגום של הגויים שעשו לעצמם, כן? למשל, קדיש, קדושה, קידוש, זה לא תפילה. זה עבודה שבלב שנקראת קדושה או קדיש או קידוש, זה לא תפילה. אז אני לא פעם שמעתי יהודים בשפות אחרות שאומרים, מדברים על הקידוש ואומרים, התפילה היא שנקראת קידוש, זה לא תפילה, כן? כמו למשל, בצרפתית אומרים שתשעה באב זה יום טוב, אין פט, כן? או לפט דה כיפור, משהו
זה. זה מועד.
מה?
אולי התכוונות שזה מועד.
לא, זה לא יודעים את המדרש הזה. זה כבר הגיע המועד, כן. לא, הם נמצאים בחול. אתם מבינים? אז כשאתה רואה, שומע, חסיד, בהתבודדות, יש בינו לבין קונו דברים. זה לא אומר שזה דברי תפילה. זה עניין אחר. אם מבקש, אז זה שייך למצב של ההגדרה של תפילה במובן הראשון, רשות לדבר עם קונו. שוב, הקושי שיש בנושא שלנו, אני רוצה להגדיר בקצרה, מההתחלה. למילה תפילה יש שני מובנים. קודם כל, האפשרות לבקש כל מה שאני רוצה לבקש מהבורא. זה אבות תקנון בסדר של האבות, שכין מנחה ערבית, למדנו קצת בזה. אחר כך, אחרי חורבן המקדש, יש מצווה להתפלל במקום העבודה של הקורבנות, שאי אפשר לנו מכיוון שאין בית המקדש. זה מובן? טוב. ומה שהוספתי תוך כדי הלימוד, שהתפילה במובן הראשון, רק נביאים ידעו לסדר נוסח של תפילה, שזה דבר מסוכן מאוד למי שאינו לא יודע. למשל, אני אולי אבנה איזה משל, כן? יש הרבה סיפורים על אליהו הנביא, כן? שאחד מבקש מאליהו דבר שנראה, שנראה לו כדבר טוב, וסוף סוף זה מתגלה כסכנה חמורה בשבילו, כן? למשל, אני לא יודע, אני לא בעולם של בקשות, אבל מישהו מבקש דבר שהוא חושב שזה טוב בשבילו, וזה מתגלה כרע. לא יודע. רק הקדוש ברוך הוא יודע איך מנהיג עולמות. אז מי שמאמין שבאמת יש משגיח, יש מנהיג, מפחד להתפלל. אני לא יודע. כן? טוב. לכן תקנו אנשי כנסת הגדולה וביניהם הנביאים האחרונים נוסח של התפילות, מכיוון שהם חכמי ישראל, נביאי ישראל, יודעים איזה ברכות צריך לבקש, איזה ברכות ישראל צריך לו כישראל. זה דעת, סליחה ותשובה וכן הלאה. נלמד את זה במשך השנה. אז ונראה, נגלה את זה, שאלו הן הברכות שהאדם צריך, ובפרט ישראל בהיסטוריה שלו. אלו הן הברכות, לא יותר, לא פחות ולא יותר. היחיד בתוך אותו נוסח רשאי לכוון לצורך העצמי הפרטי שלו, בין החשבה. זה מובן? חוץ מזה, אתה רומז לעבודות אחרות לגמרי. שזה בעולם החסידות וגם בעולם של אדם, אני לא רוצה לומר אדם דתי, של צדיק שיש לו דברים עם בו, כן? אבל זה לא אומר שזה בקשת צרכים. רק צדיקים גדולים, גדולים, גדולים כתבו תפילות. למשל, הרב נחמן מברסלב עצמו כתב תפילה עמוקה מאוד, כן? אני לא יודע אם אתם יודעים את התפילות של הרבי ממצב עצמו, כן? והוא ביקש מה שביקש, כן? זה מה שאני רציתי להוסיף לזה. טוב, יש עוד שאלות. כן, בסדר אני... כן.
בפסוקים של התהילים שמסבירים את המילה ויעמוד והמילה לסוח חסדים, אנחנו אולי יכולים...
זה לא תהילים.
לא.
זה המקחה, טוב.
כן, הפסוקים... לא, הוא מביא את תהילים.
איזה פסוק?
ויעמוד קמחה ויפלל. ואחר כך
תפילה לעמידה
טוב.
כן, כן, כן.
פירוש למילה סוח ועמידה.
כן.
אז בפירוש הוא מביא...
וכתפילה.
בפירוש הוא מביא, אולי אפשר לראות שכשאברהם פונה...
אברהם?
כשאברהם פונה...
פונה.
אל התפילה, דווקא הוא פונה מבחינת מידת הדין, כפי שאיזה... מה? ואחר כך, כשיצחק פונה, דווקא כפי מידת החסד.
בצוקים
אנחנו
רואים את זה. כן. תשמע, אני שמעתי את השאלה כבר.
גם אצל
יצחק. כן, כן. אני אענה קצת. מה שרציתי לענות, שהעובדה שיש משפט, זה לא אומר כי המידה השולטת היא מידת הגבורה. משפט זה משפט. גם לפי מידת החסד יש משפט. זה ברור מה שאני אומר?
כן.
אבל למדנו בשיעור הקודם ברייתא, שהיא אומרת, אין עומדים להתפלל, אלא מתוך הלכה פסוקה. והגמרא מגדירה או מסבירה דוגמאות של הלכות פסוקות. והיא מביאה שלוש דוגמאות. אחת של הלכה פסוקה שהיא מצד החומרה, אחת של הלכה פסוקה שהיא מצד הכולה, ואחת של הלכה פסוקה שהיא מצד דין אמת למיתות. כן, וראינו שזה מקביל לשלוש תפילות. מי שמתפלל צריך לצאת מתוך כוונה של הלכה פסוקה כדי להגיע לפני הבית דין. בבוקר, מכיוון שהמידה השולטת זה מידת החסד, הוא צריך לצאת מדבר הלכה פסוקה של חומרה של מידת הדין, כדי לאחד את המידות. וכן הלאה.
וזה התיקון.
לא, וכן הלאה, וזה המצב של השאלה שלך.
כן, אבל זה המצב של התיקון שהאבות עשו.
לא.
הם פנו לא מתוך הפנייה עצמית שלהם,
אפוא. לא. דרך, מתוך הזכות של התיקון שלהם, קיבלו זכות להתפלל. יש שני דברים פה, כן? מכיוון ש, למשל, דיברנו בזה, על זה בשיעור הקודם. טוב, וקשה מאוד ללמוד משבוע לשבוע, אבל ננסה. זה ככה. יש 10 ניסיונות של אברהם אבינו, זוכרים את המשנה, כן? יש 10 ניסיונות. אברהם אבינו היה צריך להיות נבחן אם הוא באמת צדיק של מידת החסד. אבל מכיוון שעמד בכל הניסיונות האלו, כמעט עד הסוף, עד הניסיון התשיעי, זה היו ניסיונות, האם אתה כדאי לקרוא צדיק של מידת החסד. בזה עמד. הניסיון האחרון היה לפי מידת הדין. זה עקדת יצחק. והאלוקים ניסה את אברהם, והמדרש אומר בפירוש, והשם ניסה את אברהם לא נאמר. אז מה פירוש הדברים? כן. כי אברהם, כדי להיות צדיק אמיתי, אפילו של מידה מיוחדת, ובמקרה שלו זה מידת החסד, הוא צריך להיות צדיק של ייחוד המידות. צריך להיות גם כן מסוגל להיות צדיק לפני מידת הדין. ולכן הניסיון האחרון שלו זה דרך מידת הדין. זה מובן? טוב. מה שרציתי להסביר לפי הנושא שלנו, שיש בכוחו של אברהם אבינו לדבר למידת החסד. כן? מאיפה בא לו את הזכות הזה? מכיוון שהוא צדיק אמיתי. ולכן המתפלל בשחרית יוצא מהלכה פסוקה של חומרה. הוא מסוגל והאלוקים ניסה את אברהם, אז הוא צדיק של החסד בבחינה אמיתית. זה העניין. בשאלה שלך היו שתי רמות של השאלה. אברהם תיקן את הכלי של מידת החסד. ולכן בזה, זה העניין השני, נתן לנו אפשרות להתפלל לפני מידת החסד. זה נקרא תפילת שחרית. ברור. אלא אם כן... הבנתי את השאלה שלך. טוב. נגיע, נגיע.
נתנו על הכתבה שאנחנו צריכים להגיש את התפילה מתוך אדוני, זה אפשר לצמיע בטובה חולי, ואז אפשר להגיד את זה. קצת מקביל לעניין של כפרה שאנחנו שומרים, שצדיק מחבר על הדור. מה אפשר של כפרה הזאת של הצדיק ביחס לדור?
טוב, זה שאלה אחרת, נושא אחר, כן? זאת אומרת, הזכות שהצדיק מביא בעולם, הזכות הזה מחפר על הדור. כי הנוכחות של הצדיק מחפרת עליו.
לא, כשהוא נפטר,
זה גם כן. ואמרו באותו מקור, ולא רק כשהוא חי, גם כשהוא נפטר. זה באותו...
הברכות שתקנו אנשי כנסת הגדולה שנמצאות בעמידה, האם הם היו כבר בעולם לפני זמן העבוד?
אבל לא כעבודה מסודרת בסידור, כן? ברור שהיו יודעים איך לבקש דעת, איך לבקש, איך לנסח בחטא המינים, כשיהיה צורך, כן? מה שתקנו אנשי כנסת הגדולה זה הסידור במקום הקורבנות.
זאת? אז אם ככה, מה הצורך להתפלל? כי אם הברכות כבר נמצאות בעולם...
לא, מה שנמצא בעולם, אני לא אמרתי את זה, מה שנמצא בעולם זה האפשרות לבקש אותם ברכות. אותם ברכות אנחנו צריכים אותם, לכן אנחנו מבקשים אותם. הם נמצאים בעולם התפילות, לא בעולם הטבע. הם נמצאות, כן? תפסת את השאלה שלך. זאת אומרת, המצב הוא ככה, זה מה שהסברתי. מה שאנחנו מבקשים זה מה ששייך לנו בעולם הבא. אנחנו מחליטים אני צריך אותו עכשיו. אז אתה רשאי לבקש, אבל אתה צריך לעבור משפט, האם אתה זוכה. מכל מקום אני לא מקבל רק מה שאני זוכה. אבל כל מה שאני זוכה זה שייך לי בעולם הבא, לא בעולם הזה. שר מזו, בהי, אלמן, ליקה, זה ברור, כן? ולכן אנחנו אוכלים מפירותיהם בעולם הזה, ובאותו סוג. אבל אתה צריך להחליט אם אתה רוצה. ויש חסידים, צדיקים חסידים, שמעדיפים לחכות עד העולם הבא, כן? ולכן מסתפקים במועט. זה מובן,
אבל... מבקשים על הכלל,
זה
לא הולך על חשבון.
ברור, ברור, זה משהו אחר. אבל אתם מגלים בזה, יש מדרגות, מדרגות, מדרגות של צדיקים, של זכויות כדי להתפלל, כן? כל אחד במדרגה שלו. שושוב, אנחנו צריכים לרדת החצה, כן? מה שאנחנו מתפללים כל יום, זה השתייכות לתפילת הציבור של כל ישראל, וזה אותו נוסח. אחרי זה נלמד אחר כך, הנוסח הוא אותו נוסח, כל יום, בבוקר, במנחה בערבית, אבל התפילה עצמה היא שונה כל פעם, זה נלמד אחר כך. כן, מה הייתה השאלה ואחר כך את? כן.
הרב אמרנו שאנחנו נגשים לתפילה, אחרי מצב של כפרה, כלומר שאנחנו נקים מן החטא, אנחנו יכולים לבקש תפילה. אז יש בתפילה, אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא כתוב צורך, סלח לנו אבינו כי חטאנו מחול על מכינו כי פשענו, כלומר יש לנו צורך לקבל מחילה לחטא. מה זאת אומרת? יש לי עכשיו מצב של חטא, אז איך אני יכול לבקש?
יפה. ולמה אנחנו לא מתחילים בזה? טוב, אני רוצה לתת לך תשובה, אבל זו שאלה במקומה. אני רוצה להסביר את זה בקצרה, ואחר כך מכיוון שזה השעה, נגמר את הלימוד. פחות או יותר ראינו מה בין אבות תקנון כנגד קורבנות תקנון. אבל אתם רואים איך זה רחב, איך זה עמוק, איך זה... לא גמרתי, כן. תיקח את נושא התפילה. מהי הברכה הראשונה? דעת. הברכה השנייה? תשובה. הברכה השלישית? סליחה. טוב. קודם כל, מה שאנו מבקשים זה דעת. מכיוון שאדם בלי דעת זה לא דעת. סליחה, זה לא אדם. אתה חונם לאדם דעת, פשט, כן? אדם בלי דעת זה לא אדם. זה דווקא בריאה טבעית, כבהמות נדמו. זה לשון הפסוק, כן? הוא חי כמו אדם, אבל אמיתו של דבר, מכיוון שאין בו דעת, הוא חי בצער, מכיוון שיש לו זהות של אדם, בלי העצם של אדם, שזה הדעת. ולכן העיקר של הבקשה זה הדעת. טוב, אז אם יש לך דעת, חטא זה חטא. ולכן, מי שיש לו דעת, הוא צריך את התשובה מיד. כן? שאם חוזר בתשובה, שהתשובה שלו תהיה מקובלת, כן? שתתקבל. ואם תשובה לא מתקבלת, אז הוא צריך לקבל את העונש של החטא שלו. ולכן רק אז מבקשים את הסליחה. כן? מסדר. דעת מביא הצורך של בקשת של הרוצה בתשובה, וקבלת התשובה מביא הצורך של בקשת המחילה. זה מובן? ולכן, מה שאנחנו מבקשים פה זה משהו אחר לגמרי. באדוני שפתה תפתח זה רשות להגיד תהילתך. יש פסוק שמלאכי מחשאים להגיד, לספר חוקי.
לרשע, מה חילונים, אני יכול לספר חוקי.
יפה. אתם שומעים את הפסוק, כן? אתם שומעים את הפסוק, הרשעים אין להם זכות, רשות, להגיד תהילת הבורא, כן? תחזור על הפסוק בכל רם.
אל הרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי?
יפה. אז צריך לתקן את המצב הזה של רשע, ואין שום משמעות כשרשע אומר תהילת השם, לתחתי לסתכי, כן? ולכן, מכיוון שאנחנו צריכים להתחיל בתהילה, תפילה להעניק יעטוף, ורק אחר כך ולפני השם ישפוך סליחו, אז צריך להיות בבחינת צדיק כדי להתחיל בתהילה. מה זה התהילה? זה הגדרה מהו הבורא, כן? אתה חונן לאדם דעת, זה תהילה. ואחר כך, וחוננו מיתך, זה הבקשה, כן? ולכן צריך כפרה כדי לקבל רשות להתפלל ולבקש מחילה וסליחה. כדי לקבל רשות להתפלל, פשט, להיכנס בתפילה של הציבור. אתם זוכרים איך יהודי מתפלל? הוא היה בזה מקום, בבית הכנסת. הוא מוציא את עצמו מאותו מקום, עושה פציעות, כן? ואחר כך חוזר. חוזר בציבור, כן? וכדי לבקש רשות, כדי להיכנס בציבור, צריך לומר, אדוני שפתי תפתח ויגידות. זה קשור. זה מובן? טוב. אתם רואים שצריך לדייק במשמעות של כל מילה ומילה. כפרה זה כפרה, הבקשה של מחילה זה בקשה של מחילה. זה משהו אחר. טוב. יש עוד שאלה? כן?
איך ששנתם
עליהם
אתה
מתדבר? מה?
יש שאלות לגבי הפסוקים על אברהם יצחק ויעקב. בין היתר, דיברת על הקשר בין עמידה ותפילה. פחות ברור לי מה הקשר בין שיחה ותפילה.
זה לא הסברתי.
פגיעה ותפילה.
זה לא הסברתי, זה לא הסברתי. נכון, את צודקת. הסברתי רק את העניין הראשון. הראשון, עמידה ותפילה. טוב, כשנגיע לאותם המקורות בנושאים האחרים, נגיע לכל זה. אני רואה שזו הייתה משימה רחבה מאוד, כן? אבל אולי זה היה כדאי להתחיל פעם ללמוד את הנושא הזה. ומה שרציתי להסביר לכם זה שאני צריך לצאת לחוץ לארץ, ולכן שלושה שבועות לא יהיה השיעור הזה. מכמה סיבות, כן. השיעורים האחרים זה עניין אחר לגמרי, אל תעברו את העניינים. זאת אומרת, ביום שני הבא, מאוד בשבועיים, מאוד בשלושה שבועות, אני לא יכול לתת את השיעור הזה. זה ברור, טוב. אבל אני לא רוצה שהשיעור, שתפסיקו את השיעור. לכן ביקשתי מאליעזר שילמד איתכם את אותם המקורות כדי שתמשיכו ללמוד, איך אומרים את זה בעברית, כהכנה לשיעור, כן? ובעוד שלושה שבועות אני אחזור, אם ירצה השם, נמשיך באותו נושא. זאת אומרת, המקור הזה כבר פחות או יותר למדנו אותו. תפילות עבוד תקנון, תפילות כנגד תמידים תקנון. צריך לחזור הרבה פעמים על הפרטים של העניין, נחזור. אבל בשיעורים הבאים נלמד עוד מקורות אחר. זה מובן? טוב.